ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שוב נמצא עם ישראל במערכה של מלחמה. מאז קום המדינה נאבקים אנחנו על קיומנו בארץ ולא הפסק. המאבקים האלו בראש ובראשונה נעשים על ידי מסירות נפש של חיילי צה"ל, אבל בשנים האחרונות יש דבר חידוש. המלחמה על ידי המצאת ופיתוח הטילים הפכה להיות מלחמת עורף, מלחמה של תושבים שלווים העומדים במערכה, וגם עליהם, על מסירות הנפש שלהם, עומד כעת המאבק הזה על ארץ ישראל. אבל השבח הגדול ראויים אליו בראש ובראשונה חיילי צבא הגנה לישראל בכל מערכותיו. אמר לי יום הרב שמואל אליהו דבר נפלא. הבחינה הזו שחיילי צה"ל, עשרות אלפים כולל חלק מתמידינו, עומדים נכונים, עוזבים את משפחותיהם, גם אם העשייה היא פסיבית, זו בחינה של מסירות נפש של יצחק אבינו, של עקדת יצחק, שהקדוש ברוך הוא יעזור ויגן ויציל ויושיע. אבל כולם הולכים נכונים למסירות הנפש הזאת היא הגדולה, למסירות הנפש הגדולה הזו, וזה דבר נפלא מאוד. אז לשבח גדול רואים חיילי צה"ל הפזורים, מוכנים, נכונים לפקודה, לנוע קדימה בכל מקום ומקום בו נמצאים. ולשבח גדול ראויים התושבים, מיליון תושבים ויותר, העומדים איתן, עומדים איתן מול התקפות חוזרות ונשנות שמשבשות מהלך של חיים, שמעמידות אותם בסכנה קיומית, והם עומדים בגבורה בדבר. ואפשר וכדאי לשמוע את זה מתלמידי הישיבה אשר הגיעו הנה בגבורת נפשם של משפחותיהם. אני חושב לומר לילד לך לישיבה, הגיעו הנה וחזרו, ואפשר לשמוע מהם את אותה הרגשה מה זה לעמוד בהתקפות טילים שאי אפשר לצאת לרבע שעה מהבית, שאמר לי מישהו היום. ודאי יש למערכה הזו שאנחנו ממש לא יודעים לאן היא מתקדמת, כיצד היא תסתיים. אינני יודע אם יש מישהו בן תמותה שיודע באמת את התשובה לשאלה הזאת. אנחנו לא יודעים לאן היא הולכת, אבל יודעים אנו באופן ברור שיש לה תפקיד חשוב במהלך גאולתנו. הגמרא במסכת מגילה דף י"ז עמוד ב' מבארת את סדר תפילת 18, את הבקשות, את הברכות, והגמרא שואלת מה ראו לומר גאולה בשביעית. מסביר רש"י שעל פי הפסוקים היה צריך להיות אחרי סליחה בקשת הרפואה. מדוע אנשי כנסת הגדולה הכניסו כאן את גאולה בברכה השביעית? עונה הגמרא, אמר רבא, מתוך שעתידים להיגאל בשביעית, לפיכך קבעו בשביעית, כיוון שבסדר הגאולה שהגמרא בסנהדרין אומרת הגאולה תהיה בשנה השביעית, אז לכן קבעו את בקשת הגאולה בבקשה השביעית, בברכה השביעית. שואלת הגמרא, והרי זה לא כך, ואמר מר בשישית קולות בשביעית מלחמות, ובמוצאי שביעית בן דוד בא, לא בשביעית הגאולה, אלא בשביעית זו שנה של מלחמות. עונה הגמרא, נקשיב טוב, מלחמה נמי התחלת דגאולה היא, מלחמה התחלת דגאולה היא. רש"י במקום הוא עושה פעולה של תוספות, יש לו שאלה סמויה לרש"י, הוא שואל, הרי בהמשך של 18 מבקשים על ירושלים, על צמח דוד עבדך אמירת הצמיח, ושם נמצאת בקשת הגאולה הגדולה, ולכן אומר רש"י, ואף על גב דאי גאולה, עליו גאולה דגלותי, אלא שיגלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד. רש"י מסביר, מבאר כאן את המושג מלחמה התחלת דגאולה, והוא מבאר בעצם שהברכה והבקשה שלנו בגאלנו זוהי הבקשה על השלבים, על האיסורים, על הצרות שעם ישראל עובר בדרך אל הגאולה הגדולה שבה אנחנו, שעליה מבקשים אנחנו בהמשך התפילה. על כל פנים לומדים אנחנו כאן דבר גדול מאוד, מלחמות הן סימן, הן ברור, הן יצירה של התחלת דגאולה. מלחמות מקדמות את תהליך הגאולה, וגם המלחמות שאינם המלחמה הגדולה של הגאולה הגדולה המתוארת בנביאים, כך משמע כאן, אלא המלחמות שהן חלק מן הצרות העוברות על עם ישראל בדרך, חלק ממלחמת הקיום של עם ישראל, גם זה שייך להתחלת דגאולה, ובפרט בארץ ישראל, ובפרט במדינת ישראל, בזמן של התחלת דגאולה שבו אנחנו נמצאים. וכך כותב מרן הרב זצ"ל באורות בפרק המלחמה, והדברים נכתבו בעצם ימי מלחמת העולם הראשונה, כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח, דהיינו אפילו מלחמות שבינם לבינם, בין גויים לגויים, הן שייכות לקידום התהליך של משיחיות וגאולת העולם. קל וחומר שעוסקים במלחמות של עם ישראל. ובהמשך כותבו, ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. ככל שהמלחמה היא יותר גדולה, יותר מורכבת, יותר איכותית, היום הכל זה בתנאי מעבדה, בפינצטה, מלחמה בפינצטה שצהל מנהל, מלמד את העולם כולו מוסר אנושי, צודק או לא צודק, זה דיון לבית המדרש, אבל העובדה היא שהעולם עומד ומצדיע לעם ישראל. ככל שהמלחמה גדולה יותר, כך תגדל הציפייה בה לרגלי משיח. ככל שהמלחמה עמוקה יותר, יש בה תהליך גדול ועמוק יותר בדרך לגאולה. אבל בוודאי לומדים אנחנו שכל מערכה, כל מלחמה, היא חלק מתהליך של התחלת דגאולה. היא מקדמת את תהליך הגאולה. איננו יודעים לאן זה יוביל אותנו, אבל יודעים אנחנו באמונה גדולה שבדרך המלחמות וגם בדרך מערכה הזו הולך ונגאל עם ישראל. בעוד שנים נוכל להביט אחורה כמו שמביטים אנחנו היום על המלחמות שעברנו בה 65 שנה של קיום המדינה, ויודעים שכל מלחמה הובילה פה איזשהו תהליך כללי ורוחני. אם כן, הלכה למעשה, ראוי לכוון בברכה זו, בברכה השביעית בימים הללו יותר. מבקשים אנו בברכה זו, ראה נא ועוניינו, וריב הריבנו, וגאלנו גאולה שלימה מהירה למען שמך. נתבונן מעט בדברים, כפי הזמן שמאפשר לנו. ישנו מצב בהשגחה של הקדוש ברוך הוא שנקרא הסתר פנים. זה סוג של השגחה אלוקית של הסתר פנים, ואז חלילה במצב כזה יכול להיות שאויבי ישראל, אפשר לבקש במשרד שיפסיקו שם את הרעשים, תודה רבה. ואז במצב כזה אויבי ישראל מתגברים חלילה, וכך כותב הרמב"ן בפרשת שמות על מצרים, כי בתחילה היה מסתיר פניו מהם והיו לאכול. מה זה בתחילה? עד אותו פסוק. אבל כאשר זעקו ישראל, והוא אומר את זה לפסוקים הללו, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, אורח חיים הקדוש אומר, הם לא זעקו לקדוש ברוך הוא אפילו, אבל הם זעקו מהרגשה של מקלט, של לתפוס מחסה כל רבע שעה. קל וחומר מי שזעק לריבונו של עולם. כאשר זעקו ישראל, אומר לנו הפסוק, אומרים לנו הפסוקים, וישמע אלוקים את נעקתם, ויר אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. מה פירוש וייר אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים? אומר הרמב"ן, כאן השתנה הנהגה אחרי הזעקה. לומר שלא הסתיר פניו עוד מהם וידע את מחובם וכל הנעשה להם ואת כל הצריך להם. ודאי שקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ידע גם קודם כל מה שנעשה. אבל עכשיו ההשגחה, ההנהגה האלוקית השתנתה. מבקשים אנחנו בתפילה בקשה של הארת פנים, מבקשים אנחנו ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כאן עדיין אין את ההנהגה האלוקית של הארת פנים, אבל כבר אין את המצב של הסתר פנים שהיה עד אותו זמן שזעקו. זה מה שמלמד אותנו הרמב"ן, ולזה מבקשים אנחנו ראה נא ועוניינו. ריבונו של עולם, ראה אשגח בעוניינו וריב הריבנו, הלא ריבנו ריבך הוא. כל הקם על ישראל כאילו קם על הקדוש ברוך הוא, וגאלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך. מה פירוש הדבר הזה? זה מיסודי בית המדרש שלנו. כי גאולת ישראל היא גאולת הקדוש ברוך הוא. כי גאולת ישראל היא גאולת שם השם בעולם, שאותה אנחנו מופיעים בעולם, את שם, אותו אנחנו מופיעים בעולם, מגלים את שם השם. וכאשר יש הסתר פנים, זה חילול השם. וכאשר ההצלחה מהירה לעם ישראל, זהו גילוי כבוד שמיים. ובאמת שמענו בימים האחרונים, הכל פנים כך נאמר לי, שמנהיגי החמאס נשאלו, איך זה שאתם יורים כל כך הרבה טילים ולא מצליחים? ונענה אחד מהם ואמר, זה הניסוח שאני שמעתי, האלוקים של היהודים עוזר להם. מהו תפקידנו? תפקידנו לזעוק, לבקש וגאלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך, לבקש שלא יעונה כל רע חלילה לאף אחד מאזרחי המדינה, וחלילה לחיילי צה"ל, וממילא יתגלה יותר כבוד שמיים, וגאלנו גאולה שלמה למען שמך. מלחמה התחלת דגאולה היא, גאולת ישראל זה גאולת הקדוש ברוך הוא, זה גילוי השם בעולם. ואני רוצה להציע ולבקש משהו מכל אחד ואחד מאיתנו. בשמה קולנו הפוסקים אומרים שרשאי אדם להוסיף ולבקש בקשותיו, ואני הקטן אומר צריך אדם תמיד להוסיף בקשותיו, משום שתפילה דאורייתא באמת זה כאשר אדם מתפלל ומבקש מעומק ליבו, ולא אומר רק מה שכתוב, כי אז פעמים רבות הוא יכול להיות אומר את זה בפיו בלבד. ולכן נוסיף בימים הללו כל אחד ואחד מאיתנו, יחד עם הבקשות שאנחנו מבקשים, בראש ובראשונה את בקשות הכלל שאמרנו עכשיו, לבקש על כבוד שמיים, לבקש על אחינו שבדרום, לבקש על חיילינו, חיילי הישיבה, חיילי כלל צבא הגנה לישראל. ועל הכל תורה, תורה, תורה. חייבים לאגור, לאמץ כוח ולהתחזק בלימודה. אמר לי מישהו מבני הדרום שחזר לישיבה שהוא הולך לנצל כל רגע ללימוד, הוא הרגיש טעם טילים. ברוך השם, אנחנו מירושלים לא מרגישים את הטעם הזה, טעמנו קצת בקבלת שבת, אבל חייבים להתאמץ בלימוד, חייבים להגביר עמל תורה, חייבים להגדיל את התמדת הלימוד. ראוי שכל אחד ואחד מאיתנו יאמץ חייל אחד מחיילי הישיבה, ירגיש שותפות עמו, אחד מול אחד, הוא לוחם, הוא בחזית, הוא מחכה, ואני כאן באותה מידה שהוא שם, אני כאן עמל על משמרתי. כך נכון לעשות בימים הללו, וידע נאמנה כל אחד שהשותפות הזו פועלת, כל מילה של תורה פועלת, והיא עוד שכפץ או שכפץ עיקרי לאותו חייל שהוא נושא איתו, ולא רק אליו אלא למען כל עם ישראל זה מחזיק. חז"ל מגנים מאוד את מי שאינו משתתף בצרת הציבור, את מי שחי את החיים שלו לעצמו ואומר שלום עלייך נפשי, זה בעיה של אנשי גוש קטיף, זה בעיה של תושבי אשדוד, זה בעיה של תושבי אשקלון, של באר שבע. שסיפר מישהו יושבים עכשיו כאן, סיפר לי מקודם שהעיר עיר רפאים. מסופר על החזון איש שבזמן מלחמת העולם השנייה הוא לא שכב במיטתו, הוא שכב על הרצפה להשתתף בצרת הציבור. אינני אומר שניכנס למקלט כדי להרגיש מה שמרגישים תושבי הדרום, ואיני אומר שצריך כעת לעסוק בשליחות צבאית כאשר אנחנו נמצאים בישיבה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו ויהיה לו את המשימה הזאת, אבל צריך כל אחד לשאת בהרגשת הלב את כאב המצב, את צער הנושאים בעול המלחמה. וחובה גדולה, חובה ממש, להתפלל על הדבר הזה, ולא סתם להתפלל על זה אלא מקירות הלב. תפילה גדולה נדרשת בימים הללו, התפילה פועלת היא, התפילה היא מקרה אמונתנו. ולכן הוספנו כאן בתפילה בקשת אבינו מלכנו כפי שחפץ חיים הנהיג, והוספנו את פרקי התהילים שנמרים בעם ישראל בזמן מלחמה כפי קריאת גדולי הדור. אבל העיקר זה שזה יבוא מתוך הלב. יפה עשו בני הישיבה שירגנו, יפה עושים שירגנו תורנות לימוד בבית המדרש גם בלילה. יישר כוח למי שעומד על המשמרת, כך ראוי הוא. צריך שלא תפסוק התורה מבית המדרש במשך 24 שעות ולו לרגע אחד. לימוד התורה יהיה כאן כל הזמן, כי הוא המחזיק את עם ישראל. וכאשר כל יעקב מתחזק, אומרים לנו חז"ל, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. כשהכל כל יעקב נשמע, ידי עשיו אינם יכולות לפגוע בנו, לא ידי עשיו ולא ידי החותן שלו, היינו ישמעאל. צריך להאמין בזה באמונה שלמה, זה מה שחז"ל אמרו לנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבוד עבודת הלב. זה לא מה שאני אומר, זה מה שכל אחד ואחד מאיתנו אחרי השיחה ולפני השיחה בוודאי כבר חשב, יחשוב עם עצמו במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לקבל על עצמו יותר, מה הוא יכול להתחזק יותר, כזכות לתושבי הדרום, כזכות לחיילי צה"ל העומדים במערכה, כזכות לבני הישיבה המגויסים ועומדים על פתחה של רצועת עזה. והקדוש ברוך הוא יגלה לנו אורו, אורו של מלך המשיח, מתוך האפלה, מתוך החשיכה, מתוך המסתרים, מתוך הטילים, מתוך כל מה שעוטף אותנו. הקדוש ברוך הוא יאיר לנו באור חדש, כמו שאנחנו מבקשים כל יום בתפילה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו, כל ישראל ובתוכם אנחנו, במהירה לאורו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.